המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רוצים לבנות תיק השקעות בשוק ההון אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הירשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק. קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון בצורה הדרגתית, בטוחה, קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או ענבר רעם באינסטגרם והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, יום רביעי, השעה 12:02, ואנחנו שמחים שאתם איתנו בתוכנית כי אני חייל ברדיו סול. אני עורך הדין אולי שוורץ, וטוב שאתם כאן איתנו כדי לשמוע מידע ונתונים מעניינים, האמת, על מסלול ייחודי שהוא גם די חדש בצהל ובחיל האוויר. ואני חושבת שזה באמת עשוי להיות רלוונטי להרבה חבר'ה צעירים, גם שהם מיועדים לשירות, גם כאלה שכבר התחילו את השירות. זה מסלול בחיל האוויר, כמו שאמרתי, שמקנה יתרונות, ותכף נדבר עליו, כי אני ממש חושבת שהוא ככה יכול להיות מאוד מאוד מעניין. ולפני שנתחיל ונציג ככה בצורה רשמית את המרואיין שלנו, אז נתחיל כמו תמיד בהולי טיפ, ובוא נשמע את הג'ינגל שלנו, ומשם נתחיל.
עכשיו, הולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
כן, אז ההולי טיפ שלנו היום מתייחס לנושא של התנהלות מול גורמי הגיוס בצהל. אם דיברנו מקודם על מיועדים לשירות, אז זה המשך ישיר. ויש לא מעט מיועדים לשירות שיש להם כל מיני עניינים עם הצבא, הם פונים למיטב, מה שהיה פעם בקום, שולחים מכתבים, מעבירים מסמכים, מעבירים בקשות על סמך אותם מסמכים. אבל הרבה פעמים אני רואה שמה שחסר זאת ההבנה של מה הצד השני, המערכת הצבאית, מחפשת. למה הכוונה? אני רואה מיועדים לשירות שכותבים מכתבים, כי אמרו להם לכתוב מכתב. שולחים מסמכים, כי אמרו להם לשלוח מסמך. אבל הם לא יודעים מה לכתוב במכתב, למה להתייחס, על מה לשים דגש, מה מטרת המכתב. ואם אתה לא יודע מה מטרת המכתב, ואם אתה לא יודע על מה לשים דגש, אז זה שכתבת או צרפת מסמכים, זה לא עוזר. ואז גם מתחיל התסכול של שלחתי מכתב והתעלמו, או שלחתי מכתב ודחו את הבקשה שלי. אז המסר שלי אליכם, זה לא מספיק שאתם כותבים מכתב, זה לא מספיק שאתם מעבירים מסמכים. אם לא תתמקדו בסוגיה שהצבא מחפש, במה שמטריד את הצבא, כל התהליך שעשיתם לא יעזור. ולכן תתייעצו לפני שאתם כותבים את המכתב. תדברו עם מי שמבין את המערכת הצבאית, ומי שיודע להגיד לכם איפה הקושי, איפה הנקודה שאיתה אתם צריכים להתמודד, ואז תכתבו מכתב, ואז תצרפו מסמכים. ואם לא, אתם מבזבזים זמן, אתם מבזבזים אנרגיות, ואתם גם יוצאים מתוסכלים. אז עד כאן בעניין הזה, וכמו שהבטחתי, אנחנו נציג עכשיו את סרן מם, מפקד מסלול הדרים במערך הטכני של חיל האוויר. מה שלומך?
בסדר גמור, אני אגיד, כבוד להיות פה. כבוד שלנו. להציג את המגמה, ונכון שאני פה, אבל אני מציג את כל האנשים, את הסגל ואת הצוערים שאיתנו, ובעזרת השם גם מתמודדים שיצטרפו אלינו. אז תודה על ההזדמנות לבוא ולהציג את המגמה, ואני שלח.
אז קודם כל, אנחנו ממש שמחים שהגעת. אני אספר ככה איזו אנקדוטה קטנה, שהגעתי לפני חודש וחצי, משהו כזה, לאוניברסיטת חיפה, וראיתי שם קצינים של חיל האוויר, עם תגיות שרשום עליהם מסלול הדרים, ולא הכרתי את המסלול, ואמרתי, אם אני שמתעסקת עם הצבא 28 שנה, לא מכירה את המסלול הזה, אז אולי יש עוד אנשים שלא מכירים, וככה נולד הרעיון, והלכתי לבקש שיבוא מישהו שיתראיין, והנה זכינו במי שאחראי על המסלול.
אני אגיד שאני תמיד אומר לצוערים שהם שם באוניברסיטה, הם מציגים את חיל האוויר ואת המערכת הטכנית, שידעו את האחריות שיש להם על הכתפיים, ועוד רק נדבר על מי האנשים האלו.
מעולה.
חשוב לי להגיד.
והם בהחלט, אני חייבת להגיד, שככה שאלתי אותם מה זה המסלול וזה, והם היו קודם כל מאוד מאוד קואופרטיביים, וסיפרו וזה, וגם היו מאוד מאוד גאים במסלול הזה שהם נמצאים בו, והם בו, הם לא ידעו מי אני, ואני גם, זאת אומרת, זה היה נראה מאוד בא ממקום אמיתי.
בצדק.
אז בוא נדבר על המסלול. מה זה המסלול הזה? מה זה מסלול הדרים?
מסלול הדרים הוא מסלול הדגל של המערך הטכני.
אוקיי.
בעיניי, ומסלול שמכשיר קצינים לאורך שנתיים, שהולכים להיות המפקדים הבאים של המערך הטכני, ובשנתיים אלו הם מקבלים הרבה מאוד כלים פרקטיים ופיקודים וניהולים, ויכינו אותם בצורה הכי טובה לתפקיד שיש להם בהמשך, ובנוסף הם לומדים, כמו שאמרת, תואר באוניברסיטת חיפה, ובסוף השנתיים אלו הם יוצאים עם דרגות על הכתפיים, ותואר מלא, והם יכולים ככה להתחיל את הקריירה הצבאית שלהם, בצורה טובה ובאמת בדרך הכי טובה שאפשר.
רגע, בשנתיים הם גם עושים תואר והם גם במקביל עוברים הכשרה צבאית, פיקודית, סוג של בעד אחד? תסביר לי איך זה...
הכל, הכל. זה מסלול מאוד איכותית ומאוד לפעמים אינטנסיבית, אבל בליווי מלא שמפקדים, ואנחנו מצפים מהם גם לעשות את התואר בצורה הכי טובה שאפשר, ומצד שני, גם לבוא ולקבל את הכלים, הפיקודים והניהולים שיצטרכו כדי להצליח בהמשך. לא סתם אנחנו מאוד מקפידים בשתי החלקים האלו של ההכשרה, כי שתיהם מאוד 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 חשובים, ונכון שזה נשמע עמוס ואינטנסיבי, וככה זה גם בנוי. מצד שני, יש את הליווי הנכון והאיזון הנכון בין שתי העולמות האלו.
בוא תסביר לי רגע, בעיקרון, מי שבדרך כלל מסיים תואר ראשון, אז לפחות בעתודה האקדמית, הוא מקבל סגן. פה, איזה דרגה מקבלים בסוף המסלול?
גם. קצינים מקבלים סגן בסוף המסלול.
יפה.
גם כולם מסיימים, כבר בקבע. אז זה אומר שאחרי שנתיים שהם היו במסלול, הם מסיימים בקבע, ולכן כולם מקבלים סגן.
יפה. אז זה נשמע ככה באמת משהו שהוא אינטנסיבי, אבל בסוף המסלול זה שווה את זה. ועכשיו בוא תגיד לי רגע מי מועמד מתאים, כי זה לא נראה לי מתאים לכל אחד, גם תואר, גם קצונה, גם פיקוד, קשה.
אז אני אתחיל בלקחת אחד אחורה ולהגיד שבסוף אנחנו מחפשים אנשים שרוצים לבוא ולהיות מפקדים והקצינים הבאים ומבינים את צו השעה ואת החשיבות של מה שהם עושים ואיך זה הולך להשפיע על גם על המערך הטכני, גם על הפקודים שלהם, ובגדול גם למדינת ישראל. אז אנחנו מאוד רוצים אנשים עם מוטיבציה, עם ערכים, שהם באמת שזה מה שהם באו באמת לבוא ולתת למדינה.
רק אולי תגיד בשתי מילים, מה זה המערך הטכני לטובת מי שלא יודע מה הוא עושה?
אולי, אז נתחיל משם. המערך הטכני הוא מערך בתוך חיל האוויר, ש... יש לו כמה וכמה היבטים, אבל בגדול מה שהוא עושה, הוא מאפשר לחיל האוויר לעשות את השעות טיסה שלו, ולעשות את הדברים המאוד מאוד חשובים שהוא עושה איפה שצריך, ומתי שצריך, וזה להכין את המטוסים, זה לטפל במטוסים, זה לתקן את המטוסים, זה לתחזק את המטוסים, זה להכין את התשתיות שנדרשות, זה לטפל בהגנה אווירית. זה אומר, כל העולם הזה של התחזוק ושל ההחזקה ושל הניהול, שלפעמים אפשר לקחת כמובן מאליו שרואים את התוצאה בקצה, הכל זה קרה בגלל העבודה של עשרות ומאות אנשים שניהלו את המשימה בדרך. כולם חלק מהמערך.
זה כולל גם נגיעה בחימוש?
כמובן.
אוקיי.
יש גם אנשים שההכשרה שלהם היא יהודית לחימוש, יש אנשים שההכשרה שלהם היא יהודית יותר למבנה מטוס, יש אנשים שקשורים לאביוניקה ולאלקטרוניקה באוויר, ובכל ההכשרות שקשור לזה שצריך מטוס שיטוס בקצה, יש מישהו שאחראי עליו.
זאת אומרת, זאת עשייה מאוד מאוד מקצועית, וגם ברור שהיא א', נוגעת בחוד המבצעי של חיל האוויר, וגם עם המון אחריות, כי נכון. בסופו של דבר חלילה, אם יש... בורג לא במקום, כולנו מבינים מה עלולה להיות המשמעות של זה.
נכון.
אז אוקיי, אז אמרנו מילה על המערך הטכני, ונחזור לשאלה המקורית שלי, מי מועמד מתאים?
אז בגלל האחריות הזאת ובגלל ההבנה של המשמעות של התפקיד, אז כמובן שיחד עם המשמעות יש גם נתונים של קצונה שנדרשים לעמוד בהם.
אוקיי.
כדי להגיע למסלול, ואני לא אפריד בדיוק מה המספרים, כי הם משתנים.
לא, פחות, צריך להיות נתונים שמתאימים לקצונה.
בדיוק. ומעבר לזה, אנחנו בתוך המסלול הזה, כי מבינים שהיא מסלול גם איכותית, ומסלול שקצת שונה ממסלולים מקצועי קצונה אחרים, אנחנו גם עושים רעיון שלנו, של בכיר המערך הטכני במילואים, הם באים ועושים רעיון אישי איתם.
עם כל אחד מהמועמדים.
כל אחד מהמועמדים. אחרי זה הבכיר הזה מאבד את הנתונים, שולח את זה למשרד המיון. משרד המיון בצורה מאוד מדויקת ונכונה, עוזר לנו לבחור את המועמדים הנכונים, שיודעים גם לעשות את המשימות שלהם, מזהים שהם יודעים לעשות את המשימות שלהם במערך הטכני, גם ידעו לעמוד דרישות באוניברסיטה, ויכולים לעבור איתנו את השנתיים המאוד משמעותיים האלו, כי זה מה שנותן לנו לוודא שיש לנו את הקצינים הטובים ביותר. אחרי הרעיון הזה, וכמובן יחד עם אישור של המפקד הישיר ושל סגן אלוף אצלו ביחידה, הם ניגשים ליום מיון, ששם אנחנו בודקים באמת את היכולת פיקוד הטבעי שלו, ויכולת הניהול הטבעי שלו, ורגע מה הוא מביא לשולחן לפני שהוא נכנס למסלול, וגם שם עוזר לנו גף מיון למיין רגע את האנשים, גף מיון והמיון במטה וכולם, עוזר לנו להביא את האנשים הנכונים למסלול.
אני מבינה ממך שזה ממש מיון ככה מאוד קפדני, מאוד מדויק, אבל מתוך מה שאתה אומר, אני מסיקה שזה אנשים שהם כבר משרתים. זאת אומרת שאם יש עכשיו מישהו שמאזין לנו, או משפחה של מישהו שמאזין לנו, שנמצא במערך הטכני או לא רק?
אז אני אגיד שיש שתי מסלולים להגיע למסלול. מסלול ראשון הבאת, כמו שאת אמרת, יש את המסלול של המשרתים, ואנחנו הולכים לפני כל מחזור, כחצי שנה לפני כל מחזור, להציג את המסלול בכל הבסיסים של חיל האוויר. ושם הם שומעים מאיתנו על המסלול, הם שומעים מאיתנו גם איך הם יכולים להתחיל את התהליך מיון, ואיך הם יכולים להירשם.
אוקיי.
שם מדברים ממש עם כל הטכנאים שמשרתים בקצה. זה דרך אחד.
רק במערך הטכני, אבל אם אני עכשיו, לא יודעת, פקידה אצל, לא יודעת, ראש להק אוויר, כנראה שאני לא רלוונטית.
נכון, זה אנשים במערך הטכני, אני כן אגיד שזה, פתחנו את זה לאחרונה לכל המקצועות במערך הטכני, זה אומר, אם אני במערך הטכני ואני מרגיש שזה משהו שרלוונטי אליי, אני יכול להתמיין, יכול להיות שנעביר למקומות כאלו ואחרות שיודעים להכין יותר טוב בשטח למסלול, זה מה שהגיעו עם הידע הנדרש למסלול, אבל ממש כל מי שבמערך יכול לבוא להתראיין. והדרך השני להגיע אלינו, זה משהו שקוראים מיזם הדרים.
אוקיי.
ושם אנחנו בוחרים 30 מלשאבים עם נתוני איכות מאוד מאוד גבוהים, שזיהינו כבר בתהליך שלהם בצו ראשון, שהם יכולים לעמוד בדרישות האלו. ואז אנחנו מראיינים אותם כבר לפני שמתגייסים, ומגייסים אותם למערך הטכני במיוחד, כדי שיגיעו בקצה למסלול הדרים.
זאת אומרת שזה פתוח גם למי שמשרת עכשיו, וגם למי שהוא מיועד לשירות, ואותר על ידכם.
נכון.
עכשיו, אם נניח אני מיועד לשירות שמתמיין ושומע על המסלול, אפשר לפנות יזום ולבקש להתמיין למסלול, או שרק אתם מאתרים את האנשים שנראה לכם אפריורי שהם מתאימים?
אנחנו מאתרים יחד עם, כמובן, עם חיל האוויר, והם מביאים לנו את הרשימות של אנשים הרלוונטיים והמתאימים. ומצד שני, כמו שדיברת בהתחלה על מכתבים ועל לפנות באופן יזום, אז אני אומר שכל מי ששומע אותי ומבין שזה משהו שרלוונט אליו, שיגיד את זה בצו ראשון, שישאל גם שם וינסה גם להגיע אלינו. אבל בסוף אני, כמפקד המסלול, מתחיל את המיון עם רשימה של אנשים שאותרו לפני.
אוקיי. עכשיו, בוא נדבר רגע אחד על המיועדים לשירות. הם צריכים, נניח עכשיו אני מיועד לשירות ואני שומע על המערך, אני צריכה איזשהו ידע מוקדם, זאת אומרת, יעזור אם למדתי, לא יודעת, אלקטרוניקה בבית ספר, או שיכולתי גם ללמוד ספרות ועל פניו הנתונים שלי טובים ואתם מכשירים.
אז אני אקח את המקרה הכי קיצוני, אני עולה חדש מארצות הברית, לא הכרתי לא עברית, ולמדתי גם שם ביולוגיה והיסטוריה.
אוקיי.
היה לי שום קשר לשום דבר שקשור, לא לחיל האוויר ישראלי ולא לבורג או דברים, אבל המפקדים במערך הטכני הם מאוד מאוד מקצועיים, הם מכירים, שמגיעים באמת מכל אוכלוסיות בארץ ומחוץ עלה, והם באים ועוזרים לכל אחד שיגיע באמת למקום הנדרש, ומי שלא יודע להשתמש במברגה ובורג בתחילת המסלול שלו, אני מבטיח לו שגם על המטוס הוא ידע, וגם לבנות דברים בבית הוא גם יכול להגיע לשם, ולכן אנחנו באמת מקבלים את כולם, לא ידע טכני לפני, ואנחנו נדאג להשלמה.
אוקיי. דיברת המון על באמת מיונים בתוך הצבא, יש איזושהי דרישה לקבילות אקדמית? זאת אומרת, צריך לעשות פסיכומטרי, בודקים עכשיו, לא יודעת, ממוצע בגרויות כדי שאני אוכל להתקבל לאוניברסיטה, או שמי שמתקבל למסלול, מתקבל למסלול ועושה תואר?
אני אגיד שאנחנו במדור משלנו, באוניברסיטה מדור צבאית, ואנחנו מביאים את המועמדים שלנו, זאת אומרת, אין צורך בפסיכומטרי, יש צורך בבגרות, כלשהו שגם הוא משתנה משנה שנה, ולכן אני לא חייב אל המספר. שאני אגיד, זה גם אם אתה לא עומד במספרים האלו, יש את האפשרות לעשות מבחן באוניברסיטה, שגם זה קרה שנה לכמה מעומדים שלנו, הם עשו מבחנים, עזרנו להם להתכונן כמובן, ואחרי זה הם גם נכנסו למסלול. אז שאומר שגם אם לא היית התלמיד הכי מצטיין בתיכון, אבל היום את מבינה שזה המקום שלך לבוא ולתת ולשרת, ואת רוצה לקבל גם את התואר, זה גם משהו שאפשרי. צריך לבוא ולהיות מוכנים לעבודה קשה, אבל מדהים. ללא ספק אפשר
לעשות. תקשיב, לבוא ולעשות תואר בחסות הצבא, באיזשהו מין חממה כזאת, נשמע לי אופציה מצוינת. נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, נשמע את מירי מסיקה ומיקה משה, יש לך אותך, ואז נמשיך כי יש לי עוד המון שאלות.
שמעתי שהלב שלך קורא לך, צמא לצאת לטרוף את העולם. זה לא תמיד פשוט, וכמה זה יפה לך לבקש להתעקש על מה שאת. נכון שהרחוב בחוץ קצת משוגע, זה ג'ונגל מסוכן ומאיים. גם כשהוא ייתן לך מכה ועוד מכה, את חזקה כמו לוייה, ואת תדעי להילחם. את חזקה ואת תדעי להילחם. איך היא עכשיו לזרוח כמו שמש? יש לך כנפיים, תעופי רחוק. לך היא עכשיו לפחד, ואם זה ייחב קצת מנגינה שכתבתי, תחזיק לך את היד. וגם אם תהיה שם לבד, לבד כל כך, תדעי שתמיד יש לך אותה. זה מרסק את הלב, אבל זה יעבור. נכון שהרחוב בחוץ קצת משוגע, ג'ונגל מסוכן בלי תמורים, אבל את תמצאי את האמת שלך, תלמדי להיות מלכה בעולם של נמרים. כי את מלכה, לא חשוב מה אחרים. לכי עכשיו לזרוק כמו שמש, יש לך כנפיים, תעופי רחוק. לכי עכשיו מפחד, אם זה נחב קצת מנינה שכתבתי, תחזיק לך את היד. וגם אם
אז אנחנו ככה מורידים את השניות האחרונות של השיר כדי לחזור לשיחה שלנו עם סרן מם. ודיברנו לפני השיר באמת על כל המיון בתוך היחידה, ואמרתי ממש בתחילת הדברים שזה מסלול חדש. שמה זה אומר בעצם? כמה זמן המסלול הזה קיים?
המסלול נפתח המחזור הראשון שלו ב-2018. היום אנחנו מרצים את המסלול החמישי, את המחזור החמישי והשישי.
אוקיי.
המחזור החמישי הולך להסתיים מאוד בקרוב, באוקטובר, ואנחנו שם נפתח גם את המחזור השביעי.
ומה היה לפני זה? זאת אומרת, 2018, זה לא כזה מזמן.
נכון. היה ועוד קיים מחזור, מסלול של הכשרת טכנית, שהם עושים 3 חודשים בעד אחד, 3 חודשים השלמה טכנית, ומשם הם יוצאים לשטח כקצינים.
זאת אומרת, ללא תואר?
ללא תואר, ועם הכשרה טובה ומכינה אותם לקצה, אבל עם הכשרה קצרה יותר, ודברים שעושים איתם הם שונים. אני אגיד שאני חושב על האוכלוסיות שהיום מגיעים לשתי הרי היום יש שתי המסלולים. אם עד 2018 היה מסלול אחד, וכולם הולכים לשם, היום יש שתי מסלולים, ולכן יש גם שוני באוכלוסיות שמגיעים אלינו. האוכלוסיות שמגיעים אלינו הם בדרך כלל יותר צעירים, רובם חיילי חובה, בין שנה לשנתיים בשירות, וזה ברובם, כמובן שיש חריגים, ובמסלול השני, אז רובם בין 2.5 ל-3.5 שנים בשירות, יש כמה שכבר נגדים, והם צברו שם ניסיון בתור נגדים לפני שיוצאים בקצונה. גם כמובן שגם שם יש חריגים, אבל זה רגע השוני בין מי
בגדול.
שמגיע למסלולים. וזה שאני מקבל צוערים שהיו קצת פחות זמן בשטח, זה אומר שאני גם משלים להם כמה דברים שמי שהולך להכשרה השנייה, בדרך כלל כבר קיבל.
כבר יש לו את זה.
כן.
אוקיי. ובעצם אם היה כבר מסלול, אז מה הצורך שמפיתם? למה לפתוח עוד מסלול?
אז יש כמה יתרונות אצלנו בהכשרה. אנחנו מבינים שאם פעם לפני עשור או אפילו קצת יותר, היו יוצאים בגיל מאוד מאוחר לקצונה, מהמערכת הטכנית. היו יוצאים לקצונה בגיל 27-28, אחרי המון שנים כנגדים בתייסות, וצברו הרבה מאוד ידע טכני וידע פיקודי, ושם יצאו לקצונה. היום אנשים מהצרכים ומהאנשים, ואיך שהדברים השתנו בזמנים, יוצאים הרבה יותר מוקדם לקצונה. ואחד הדברים שלנו, אחד הדרכים שלנו לפצות על הגיל הצעיר שיוצאים בקצונה, היא לבוא ולתת להם הכשרה ארוכה ועמוסה, וצריכים ממש לבוא ולקבל הרבה מאוד כלים במהלך שנתיים, וזה דרך לבגר אותם ולקבל, להביא את הדברים האלו. והדבר השני, זה שאנחנו יודעים להביא להם את התואר האקדמאי כבר בתחילת השירות הצבאי שלהם.
נראה לי שזה גם חלק מההבנה שהיום אנשים כן מעוניינים שיהיה להם תואר, וזה חשוב להם, וזאת דרך להסביר גם שהצבא מסתכל עליהם בתור משהו שהוא מעריך אותו ולאורך זמן.
זה נכון. מצד אחד זה דרך לבוא ולהגיד שזה באמת מסלול הדגל, וזה מסלול שאנחנו מעריכים ומביאים את הדברים והאנשים האיכותיים, ואת התכנים האיכותיים, וחלק מזה זה תואר. ודבר שני, שזה עוזר להם בתור עכשיו מפקדים בעתיד, הם לא יצטרכו לדאוג לזה. יש להם תואר ביד, זה שם, הם עם חברים שלהם, צריכים עכשיו עדיין להבין איפה הם לומדים ואיך לומדים ואיך משלבים את זה עם הצבא. אנחנו סגרנו להם את הפינה הזאת, והם יוצאים כקצינים.
עם תואר.
כן.
אז בואו נדבר על התואר. אז קודם כל, התואר הוא כרגע לפחות רק באוניברסיטת חיפה, נכון? מה לומדים, איך זה עובד, בואו תסביר לנו קצת.
הוא באוניברסיטת חיפה בכיתה אחת, זה אומר, כל המחזור לומד ביחד, באותו כיתה עם אותם מרצים, הם לומדים תואר בפקולטה הצבאית, תואר רב תחומי, בהתמחות ניהול מערכות טכנולוגיות, ששני לא מזמן רגע את התואר, פעם זה היה בהתמחות לוגיסטיקה, והיום הוא תואר בניהול למערכות טכנולוגיות, בהבנה שזה מכין אותם גם לתפקיד שהם הולכים לעשות. התפקיד שהם הולכים לעשות, כמו שדיברנו לפני זה, הוא לנהל את המערך הטכני, הוא לנהל את המטוסים ואת הכלי טייס, ואת כל המערכות הכי טכנולוגיות שיש בעולם, הם נמצאים אצלנו בחיל האוויר, ולכן זה גם תואר שמאוד מתאים.
זאת אומרת, התכנים הותאמו למה שנדרש. זה לא שאתה בא עכשיו לאוניברסיטת חיפה ואומר, אוקיי, יש פה איזה תואר כללי כזה, מדע, על המדף, בוא ניקח אותו.
כן,
זה משהו שחשבו עליו.
שבנו את המסלול ממש חשבו על הדברים שמכניסים. אני אגיד שבסוף מי שמעביר אותם, הם מרצים אזרחים ומעבירים תכנים אקדמיים. אבל הכלים שהם מקבלים שם בתואר, הם אמורים להיות חלק מהדברים שמכינים אותם לתפקיד משמעותי וטוב שהם הולכים לעשות. אז הם כאילו לומדים שם במוסד אזרחי ומה שהם מעבירים להם, אבל מצד שני אנחנו מצפים מהם לקחת את הדברים שהם לומדים שם ולהשתמש בזה בתפקידים שהם הולכים לעשות, כי ללא ספק יש קשר בין מה שהם לומדים לתפקידים שהם הולכים לבצע.
איך זה נראה במשך במהלך היום? אז בבוקר למשל הם באוניברסיטה, כל יום, איך זה תאר לנו קצת את החיים?
אז אני אגיד שבתחילת השנתיים האלו, הם מתחילים את זה בין שבועיים לחודש הם אצלנו, הם רק, אנחנו מכינים אותם למסלול. זאת אומרת, אנחנו מקבלים איתנו רגע את ההכנה המנטלית, את ההבנה של איפה הם הגיעו ומה הם הולכים לעבור ואיזה כלים צריכים כדי באמת לעבור את השנתיים המאוד אינטנסיביים האלו. משם אנחנו מוצאים אותם לבה"ד 1, הם עושים בה"ד 1 כמו כל קצין בצבא ההגנה לישראל, ושהם חוזרים משם, אז הם מתחילים את התואר שלהם. בזמן בה"ד 1 הם עשו תואר, הם עשו נושא אחד, קורס אחד שהם עושים מתוקשב, והם מתחילים אותו בבה"ד 1, ממשיכים אותו אצלנו, אבל
וואו, במהלך בה"ד 1 הם עושים קורס?
כן, כבר בתחילת בה"ד 1, כמו שאמרתי, אנחנו עושים להם את ההכנה הנדרשת לפני.
כאילו בה"ד 1 זה לא מספיק עמוס, אתם דוחפים להם גם קורס?
הם באים לעבוד והם יודעים את זה, ולא סתם אנחנו לוקחים את האנשים הכי איכותיים, ומי שאני רוצה אצלי הם האנשים האיכותיים והנכונים. והם מבינים את זה, והם עושים את זה, צריך להגיד את זה, הם אלופים, והם יודעים לעבור את זה. אחרי זה,
יופי, אז הם הגיעו לאוניברסיטה.
הם הגיעו אליי, ומתחילים שנה ושמונה חודשים של שלושה ימים בשבוע באוניברסיטה, ויומיים בשבוע אצלי. בשלושה ימים האלו, ראשון, שני, שלישי בינתיים, הם קמים בבוקר, עולים על מדים, הולכים ללמוד באוניברסיטת חיפה, חוזרים אליי בערב, בדרך כלל בסביבות 9:00-5:00, אוכלים ארוחת ערב, ובערב אני ממשיך איתם הכשרה קצונה.
רגע, קודם כל, אם אוניברסיטה זה אוניברסיטת חיפה, אז זה לא בתנאי יחידה פתוחה, זאת אומרת שאם אני גרה בחיפה ולומד באוניברסיטת חיפה, אני לא יכולה ללכת הביתה.
נכון. הם בהכשרת קצונה, אנחנו מכשירים אותם בכל רגע נתון להיות מפקדים, ואנחנו משתמשים מפקדים, ואנחנו משתמשים בכל רגע שיש לנו. אז שנים אצלנו, עושים ראשון עד חמישי, לא מעט פעמים גם עושים שבתות.
וזאת אומרת שאחרי הצהריים ובימים שהם לא באוניברסיטה, יש תכנים צבאיים שאתם מעבירים?
אז בערב, אחרי שהם חוזרים מאוניברסיטה, אנחנו מבינים שהם אחרי האוניברסיטה, אז אנחנו עושים תכנים מותאמים רגע לשעה ולאחרי מה שהם עברו ביום, אבל כן עוברים דברים שהם בסוף חלק מהדברים שהם יצטרכו שיהיו להם, אנחנו משתמשים בשעות אלו. הדברים הקשוחים יותר והמוסים יותר והידע הטכני יותר, שזה יש לי את רביעי חמישי, וזה אני משתמש ביום שם כדי ללמד אותם את הדברים שהם צריכים שם.
אוקיי. בוא נדבר קצת על הדברים הטכניים. מי משלם על התואר?
התואר הוא במימון צבאי.
אוקיי.
כמו שאמרתי, זה המסלול, זה כחלק
מהמסלול. זאת אומרת, מבחינת הפרט שחושב עכשיו מה אני צריך להוציא מהכיס, אז המגורים הם בבסיס, התואר במימון הצבא, אני מניחה שבסוף גם ארוחת בוקר וגם ערב אוכלים בבסיס. וגם הכיתה, אמרת שהיא כיתה צבאית, זאת אומרת, הם לא מתערבבים עכשיו עם אנשים אחרים, הכיתה לומדת ככיתה. מה קורה עם מי שמתקשה, צריך עכשיו ולא יודעת, לא נראה לו שהוא לא מבין את החומר? שיעורים פרטיים, איך זה עובד?
אז יש לנו מעטפת חונכות.
אוקיי.
שהחונכות האלו הן חיילות אצלנו ביחידה, שהם הולכים עם הצוערים לאוניברסיטה, והם לומדים איתם את החומר.
אוקיי.
כל חונכת מתמקצעת במספר קורסים, לא בכל הקורסים, כדי שכולם יהיו את האפשרות להיות מומחי תוכן כמה שאפשר בקורסים האלו, ואז שחוזרים אלינו בערב, הם יכולים להירשם לזמן עם החונכת. ממש לבוא ולעבור על התוכן, דברים שהם מתקשים איתם, דברים שהם רוצים להיות יותר בטוחים בהם לפני המבחנים או לפני העבודות, הם יכולים ממש לשבת איתם, זה המקום להגיד בפורום הזה כמה הן באמת תעלופות, והן לומדות את החומר בצורה בלתי יומן, ועושים עבודה מצוינת בשביל הצוערים, שהצוערים גם ידעו להוציא את הציונים הכי טובים שהם יכולים, ואנחנו שם בשבילם. זה חלק מהמעטפת שאנחנו מתחייבים להביא להם, כדי שיצליחו.
זאת אומרת, יש גם שיעורים פרטיים בחינם. זה מה שאמרת.
אפשר להגיד.
זה לגמרי זה. טוב, ניתן לך רגע לנשום מכל השאלות שלי. נשמע את שוטי הנבואה, כל גלגל, ואז תקשיב, כבר עבר לנו יותר מחצי תוכנית, אז...
יאללה.
אנחנו ככה רצים.
יש עוד הרבה לדבר.
וואה. טוב, אז נשמע את השיר מהר.
יאללה.
שוטי הנבואה, כל גלגל.
למעלה מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות.
כן, אז אנחנו נוריד את שוטי הנבואה ונבקש מהם סליחה, אבל אנחנו בכל זאת יש לנו פה דברים שחשוב לנו להספיק ולדבר עליהם. וממש לפני השיר דיברנו על מה קורה עם מי שמתקשה בתואר. אז אמרת שיעורים פרטיים, ואני רוצה להקשות בכל זאת. נניח שיש מישהו שלא מתמודד, לא מצליח, או אומר, סליחה, זה לא מה שחשבתי, לא מתאים לי, לא יכול. מה עושים אז? כאילו איך, לאן הוא עובר? הוא... איך?
אז מסלול של שנתיים, זה אומר שמה שאת מתארת יכול לקרות, קרה בעבר.
ברור. דברים משתנים בשנתיים.
כן, שאנחנו מוכנים אליהם ומבינים שזה גם חלק מהחיים. אנשים לפעמים הולכים הביתה מהבחירה שלהם, לפעמים יש להם קושי ברמה האקדמית, ולפעמים אנחנו מסתכלים על הבן אדם והם אומרים, ואנחנו אומרים...
לא מתאים.
לא מתאים לתפקיד המאוד מאוד חשוב והאיכותי שצריך לעשות בקצה, וגם פה אנחנו צריכים לקבל החלטות לא פשוטות.
ואז מה קורה?
אז שהם נכנסים לתוכנית, הם חותמים על חוזה.
אוקיי.
בחוזה הזה אנחנו ממש מפרטים מה קורה בכל חלק של, של המסלול.
אוקיי.
זאת אומרת, אם אני נופל עד ה-50%, אז אני יכול, עוד פעם, גם החוזה יכול להשתנות.
ברור.
עכשיו לכן אני לא רוצה להתחייב, אבל לדוגמה, עד ה-50% אני יכול לצאת מהמסלול, ולחזור ליחידה שלי, או לאיפה שחיל האוויר צריך אותי. לאחר מכן, יכול להיות שיש, לא יכול להיות, יש התחייבויות,
קצת יותר משמעותי.
לקבע, בהבנה של חיל האוויר וצהל, כבר ממין לבן אדם חצי תואר, וזו השקעה מאוד חשובה של חיל האוויר, ולכן יש לו, למרות שהוא לא יסיים את התוכנית ולא יהיה קצין בקצה, יש לו גם עדיין את החיות להחזיר בשנות קבע, מתואם כמובן, לא עד כל השלוש שנים, אבל מתואם למה שעשינו עד כה. נגיד שמי שמסיים את המסלול, עושה שלוש שנים קבע לאחר.
אז רגע, אז בעיקרון יש שנתיים מסלול, ואז אחרי זה יש עוד שלוש שנים בקבע.
נכון.
בשלוש שנים האלה יש איזושהי ודאות איפה אני אהיה, באיזה תפקיד, באיזה תנאים, באיזה יחידה, משהו או ש...
אז חשוב לציין שהשלוש שנים קבע זה אותה חתימה שגם חותם מי שמסיים קצונה טכנית במסלול השני.
אוקיי.
בגלל שזה מסלול מאוד טכני והרבה דברים שלומדו על כלי טייס ועל ודורש רמה מקצוענות מאוד גבוה, אז אנחנו מבינים שגם הפרק זמן שצריך כדי אחרי זה להשלים את החוב היא גם גדול יותר, ולכן מבקשים מכל מי שמסיים קצונה במערך הטכני לחתום שלוש שנים קדימה.
אוקיי.
גם אנחנו וגם המסלול השני. אחרי שמסיימים יכולים להגיע לכל בסיסים בחיל האוויר, מהצפון ועד לדרום, בכל התפקידים במערך הטכני שיש, מבינים ומנסים גם לקחת בחשבון גם את הרצון של הצורר והקצין לעתיד כמובן, וגם עם הצרכים של המערכת, ומה זיהינו בצורר. זאת אומרת, לפעמים אנחנו מזהים שצורר יותר מתאים לתפקיד כזה, ולפעמים צורר יותר מתאים לתפקיד כזה, וזה מהרצון שלנו לבוא ולשים את האנשים הכי מתאימים בתפקידים הנכונים, כדי שכולנו נצח את המלחמה.
שכולנו נהיה מרוצים. עכשיו, אני מבינה שלמעשה, הקצינים האלה כן משרתים בתנאי יחידה סגורה, נכון? זאת אומרת, זה בדרך כלל עבודה שהיא לא 8-5, זה לא עבודה משרדית. נכון?
יש עבודות בכל המסלולים במערך. יש כאילו תפקידי קצונה בכל המסלולים. יש תפקידי קצונה שעושים יומיות עם שעות ארוכות. יש כאלו שעושים כמה לילות בשבוע, ויש כאלו שיכולים גם לסגור שבת. הכל מתאים לאופי התפקיד ולאיפה הבסיס והצרכים של התפקיד. אני אגיד בתור מישהו שעשה לא מעט תפקידים כאלו, המערך הטכני ומנסים לתת מצד אחד, אנחנו כולנו עושים את הכי טוב שאנחנו יודעים לעשות, ומצד שני מבינים שיש את הבן אדם בקצה גם את הצרכים שלו, וגם בזה מאוד עוזרים ומאוד מבינים המפקדים, ועוזרים גם שם במה שצריך. אני אומר, אנחנו עושים כמפקדים את שלנו, והם מצפים גם הקצינים והצוערים לעשות גם את שלהם, ולתת את הכל שהם יכולים לבסיס שהם מקבלים.
תגיד, אתה אומר שהמסלול הזה כבר קיים מ-2018, יש לכם איזה שהם תובנות שאתם אומרים, וואלה, במסלול הזה אנחנו רואים שהבוגרים הם א', ב' וג', וזה מה שמתאים לנו. יש איזה ככה הסתכלות על, על הבוגרים שלכם ועל על מה שהם מביאים איתם?
אז אנחנו אחרי 5 שנים של המסלול, זאת אומרת שנה שעברה, mm-hmm. עשינו תחקיר.
אוקיי.
תוך כדי...
כמו שאוהבים בחיל האוויר, נכון. מתחקרים הכל.
נכון. לא עצרנו שום דבר, עשינו תוך כדי הכשרות, המשכנו להכשיר, ובצד עשינו גם תחקיר על מה שעשינו עד כה.
אוקיי.
וממש הלכנו והסתכלנו על כל התהליך, 360, 100 מיון והאיתור עד התואר שהם עושים, לסגל שמכשירים אותם, לבוגרים עצמם, ולתכנים, ואנחנו ממש הסתכלנו על כל הדברים האלו, ואמרנו, איפה אנחנו היינו עד עכשיו יכולים לשנות דברים. וזה הביא איתו הרבה מאוד תובנות, דברים שאנחנו...
למשל, תן לי משהו מרכזי.
לדוגמה, דיברנו לפני זה רגע על השינוי בתואר, זה אחד הדברים שיצאו מהתחקיר, ויש גם דברים שקשורים...
מה זה השינוי בתואר? זה שהתואר הוא עכשיו
ששינינו
מאוד...
את התמחות של התואר מלוגיסטיקה לניהול מערכות טכנולוגיות. זה משהו שיצא כמשימה מהתחקיר. ואמרנו שזה משהו שצריך לעשות גם בשביל ההכשרה עצמו ובשביל הצוערים והתואר שמקבלים בקצה. וגם כדי ממש לחבר את התחושה של זה מה שאני לומד וזה מה שאני הולך לעשות. וזה ממש בכל הממדים עשינו דברים כאלו. בתכנים יש תכנים ששינינו את התפיסה בתכנים, ולא מזמן גם עוד כלקח מהתחקיר ובעבודות שאני עשיתי יחד עם הסגל שלי, עשינו תהליך שגם המחזור הבוגר של המסלול ממש מפקד על המחזור הזוטר. והם ככה הם מקבלים, גם המחזור הזוטר מקבל חניכה יותר טובה, כי הם מקבלים, יש להם יותר מפקדים, וגם המפקדים מקבלים לעצמם הרבה מאוד כלים פיקודים, והפעם הראשונה שיוצא למפקד הוא לא שיש להם דרגות, הם כבר מכינים אותם מראש, והם יוצאים לשטח הרבה יותר בשלים. עכשיו עוד לא תחקרנו את התהליך הזה, כי עכשיו התחלנו אותו, אבל זה דוגמאות של דברים שצריך לעשות.
זאת אומרת, אתם כל הזמן משנים.
כן, לא, אנחנו משנים מה שנקרא באיזון, לא באים לשנות סתם, אבל אם מבינים שיש צורך ויש משהו נדרש שיהיה קצת אחרת, אנחנו לא מפחדים לבוא ולשנות, בהבנה שהחיות שלי ושל האנשים שלי הוא להביא את הקצינים הכי טובים לחיל האוויר, והדרך לעשות את זה לתת את ההכשרה הכי טובה שאפשר.
ברור. בוא נדבר 10 דקות לפני הסוף על הלחימה. כי כאילו דיברנו על המשימה ועל המבצעי וזה וזה, אבל על הלחימה עצמה לא דיברנו. איך מנהלים קורס, מסלול, למידה, בידיעה שאנחנו כבר למעלה מ9 חודשים בלחימה אינטנסיבית? זה משפיע?
כן, אני אקח אותנו אחורה 10 חודשים, ואני אגיד, המסר המרכזי שלי לאנשים שלי, שבמלחמה עושים מה שצריך. ואנחנו, כך אנחנו יוצאים להכשרה בלחימה, ואיפה שחיל האוויר ומערך הטכני צריך אותנו, זה מה שאנחנו נעשה בתחילת הלחימה, וככה התחלנו. היו לי שתי מחזורים אז, אחד מהמחזורים פיזרנו לשטח ממש ביום הראשון של המלחמה, והם הפכו לקצינים טיפה מוקדם,
okay.
בהבנה שהשטח צריך אותם. וההכשרה השנייה, אנחנו הלכנו ועשינו משימות שמאוד חשובות לחיל האוויר, הם אמרו לנו מה צריך ואיפה יש צורך בחיל האוויר לבצע את המשימות, וזה מה שאנחנו עשינו בתחילת המלחמה. לאחר מכן, אחרי שחיל האוויר בהבנה שצריך להמשיך להכשיר את הקצינים, חזרנו להכשרה, אבל חזרנו תוך כדי מלחמה. זאת אומרת, אנחנו עדיין היינו פתוחים לעשות משימות שנדרשות בזמן הלחימה, ועשינו לא מעט משימות בזמן ההכשרה, שחיברו את ההכשרה והלחימה ביחד, וגם אנחנו מכשירים בהבנה שאנחנו בלחימה, אני אומר, אנחנו לפעמים צריך לדבר על הדברים שקורים בשטח בזמן מלחמה. אם צריך לדבר, הבנו בתור מערך הטכני שיש דברים שעושים קצת אחרת. את מטוסים טסים אפילו יותר ממה שהם טסו לפני, ואנשים עובדים אפילו יותר שעות ומחמשים 24/7 והם עושים את מה שצריך 24/7, וכדי לייצר תרבות כזאת צריך גם להכשיר את האנשים לתרבות הזאת, ולכן הרבה מאוד מההכשרה שלנו הוא גם עכשיו מדבר על הצרכים שהשתנו בחיל האוויר בלחימה, ודברים שיצפו מהם בשטח שיגיעו לשם. המחזור שעוד רגע מסיים, שיגיע, שאם עדיין יהיה לחימה, ואם לא, ואם הם סתם עושים, ואם הם עושים דברים שקשורים לשגרה, הם צריכים להגיע בהבנה שעברנו משהו פה בעשרה חודשים האחרונים, ודברים השתנו, וזה מביא לנו אנשים קצת אחרים, שמצד אחד יש לנו יותר ניסיון, אבל מצד שני הם עבדו מאוד מאוד קשה בזמן הזה. יש לנו מערכות טכנולוגיות ומטוסים, וכל דבר שצריך לתחזק אותם אולי בצורה טיפה אחרת, וכל זה אני צריך לדבר עליו בקורס שלי, ואנחנו משנים את הדברים והדגשים והתכנים בהתאם, אם זה בקבלת ההחלטות של האנשים בדרך, אם זה בסיטואציות פיקודיות שיכולים להגיע מהלחימה ועוד.
זאת אומרת שבעצם הלחימה הפכה את האנשים ליותר מקצועיים, כי מה לעשות, הם השתפשפו והלכו, כמו שאתה אומר, לשטח וחזרו, זאת אומרת לא רק היו באוניברסיטה, אבל אתה אומר פה עוד משהו שהאמת שלא חשבתי עליו, שיש גם התמודדות עם הרבה דילמות פיקודיות שנובעות מהעומס הזה. כי כשיש עומס מסוים, אז האנשים מתמודדים איתו בצורה אחת, וכשמתחילים עומסים אחרים והאנשים נשחקים, אז גם מתחילות דילמות פיקודיות, וגם עם זה המפקד צריך להתייחס. אז אתה אומר, הם ככה מקבלים טעימה מכל העולמות.
ללא ספק. וכבר לפני הלחימה ידענו שיש לנו את הקצינים הכי טובים בעולם, וזה כבר הוכח לנו במי שבשטח בזמן המלחמה, ואנחנו, כמי שמכשיר את הדור הבא, רואים את זה גם אנחנו במפקדים שאנחנו מכשירים, ורואים שהם מוכנים ויכולים לבוא ולהתמודד גם עם הדברים החדשים שהתווספו להם, והדילמות האלו, והתפקיד שלנו הוא להכין אותם לזה.
ברור. ממש דקה לפני סיום, מה החזון של התוכנית? זאת אומרת, יש כבר אמירה של אנחנו הולכים לשנות X?
אז אנחנו עוד רגע מסיימים את המחזור החמישי, והשאיפה הוא להמשיך עוד עשרות שנים קדימה, ולהמשיך להכשיר את הקצינים הכי טובים. אני בתור מפקד התוכנית אחרי שנה בתפקיד, יודע להגיד שיש הרבה מאוד דברים ששינינו גם לאור המלחמה וגם לאור הפיקוד ולאור הדברים שהבנו שהם נדרשים, אבל החזון שלי בתור מפקד התוכנית הוא היה ויהיה וימשיך להיות להכשיר את המפקדים הכי טובים שאפשר למערך הטכני, כי זה הצורך, וכל דבר שצריך בדרך וכל תובנה שנקבל נכניס לתוכנית עבודה, ונמשיך לשנות את התוכנית ולשמר את התוכנית כתוכנית מצוינת ותוכנית הדגל של חיל האוויר.
יפה, יפה, זה נשמע מאוד מעניין. תגיד, אם יש מישהו ששמע אותנו ורוצה לקבל עוד מידע, או להעמיק, או לשאול שאלות, יש איזשהו גורם במיטב, או בלא יודעת, מוקד של חיל האוויר, שאפשר שם לשאול עוד שאלות שאולי לא דיברנו עליהן?
כן, ללא ספק, אפשר גם מיטב, אפשר גם חיל האוויר, אפשר גם, אני פה למה שצריך.
תעבירו שאלות אליי, אני אעביר אותן הלאה, כדי שאפשר
נענה על הכל, ואנחנו באמת, לכל מי שמקשיב, חשוב לי להגיד, אנחנו דיברנו הרבה על תוכנית מאוד איכותית, ומצד אחד, מצד שני, אינטנסיבי ועמוסה, ממש מטרת התוכנית, הוא להביא את האנשים הכי טובים כדי לבצע את התפקיד המאתגר והחשוב הזה. אז כל מי שמקשיב, אנחנו רוצים אתכם איתנו, ותבואו, מחכים גם ברמה האקדמית, ואנחנו נהיה פה למעטפת שצריך, וגם להכשרת הקצונה, כדי להכין אתכם לתפקידים בצורה טובה שאפשר.
מעולה, זה נשמע, האמת שזאת נשמעת הזדמנות נהדרת, גם לרכוש תואר, גם לרכוש מקצוע, גם לעשות עשייה שהיא מבצעית. אז נגיד תודה למפקד המסלול, סרן מם, ואנחנו נפרדים מכם. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו נהיה כאן יום רביעי הבא, בין 12 ל-1 ברדיו סול, עם מרואיין או מרואיינת חדשים, טריים, נושא אחר. ואנחנו נפרדים מכם בשיר היפה של שלמה עידוב, ימים לבנים. אז שיהיה לכם המשך יום מוצלח. ניפגש. ביי.
ימים לבנים ארוכים כמו בקיץ קרני החמה שלוות דידות גדולה על מרחב הנהר חלונות פתוחים לרווחה אל תכלת דממה גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ימים לבנים וריקים אין עיניי למדו לחייך וחדו מי שכבר לזרז על לוח שעון את מרוץ הדקים ישרים וגבוהים הגשרים בין אתמול ומחר לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות דפיקותיו ולמתק הקצב הלך מתבייס לוותר ונרגע כתינוק מזמר שיר על סוד טרם סגור את עיניו את האם עליה פסקה מזמר כתינוק מזמר שיר הזאת תרם זכור את עינה את האם עליה פסקה מזמר נרדמה ימים לבנים ארוכים כמו בקיץ קרני החמה שלוות פתידות גדולה על מרחב הנהר חלונות פתוחים לרווחה אל תכלת דממה גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר בקשות ברבטיז עם גוף התעלם תחילה אחר כך ניצוצות מרלה סינגר שר הלך ברחובות היה קצר אבל לשר זו דם של לוט